שלום, אנחנו בפרק ג' במלאכים, ספר מלאכים. בעצם שבוע שעבר, לפני שבועיים, התחלנו את הפרק. ראינו לעומק בשלושת הפסוקים הראשונים. בגדול, כדי ככה לצלול לתוך הפרק, אמרנו שהפרק מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון זה מין הקדמה על שלמה המלך. החלק השני זה חלום שלמה, והמשאלות, או המשאלה שהוא מבקש מהשם, והחלק האחרון זה משפט שלמה המפורסם מאוד, עם שתי נשים שטענו כל אחת שבנה הוא החי. אז אני רוצה רק לסכם ממש בקצרה מה שראינו הפעם שעברה. שלושת הפסוקים הראשונים, שלכאורה כאילו אין קשר ביניהם, יש קשר מאוד עמוק ביניהם, זה בעצם, שלושת הפסוקים האלה מראים לנו את המצבו הרוחני של שלמה המלך. והסיפור של החתונה של שלמה, כשנקושה, הרי פרק ג' הוא באמת ההתחלה של הקדנציה של שלמה בפועל, אחרי שמלכותו התבססה וניקה את כל המורדים בפוטנציאל. זה הביסוס הממלכה ממש, זה תחילת הסיפור של מלכות שלמה בפרק ג', ואז פתאום מתחילים לספר על ששלמה התחתן עם בת פרעה. זה התחלה לא כל כך חיובית לכאורה, וגם המפרשים הולכים קצת אחרי זה. אבל ראינו שהרד"ק, ויהב שלמה את השם, שם הוא דווקא מראה לנו פן אחר, שבעצם וראינו את זה בתוך הפסוק, שהדגש הוא לא על בת פרעה אלא על פרעה בעצמו, והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים. זה אומר שהמטרה שם הייתה פוליטית, לקשור קשרים, ובכלל לא בת פרעה, בניגוד לסוף ממלכתו, ששם בת פרעה הייתה במרכז, ואז שלמה סטה מהדרך באמת, והדבר לא מצא חן בעיני השם. אבל כאן דווקא זה מראה, למרות שהוא התחתן עם בת פרעה לצרכים לאומיים, פוליטיים, למרות הכל הוא אהב ויאהב שלמה את השם ללכת בחוקות דוד אביו. יש דבר אחד שהוא לא תיקל לגמרי, שזה רק בממות הוא מזבח ומקטיר, זה הדבר היחיד. אבל בסופו של דבר, שלמה המלך, מצבו הרוחני הוא בשיאו, ויאהב שלמה את השם וללכת בחוקות דוד אביו. זה החלק הראשון. עוד פעם, זה בלי להיכנס עוד פעם לכל השאלות והתשובות שאמרנו פעם שעברה, אבל זה עיקר הדברים. עכשיו מגיע החלק השני של הפרק, ויהיה לכם מלך גבעונה לזבוח שם, כי היא הבמה הגדולה, אלף עולות, יעלה שלמה על המזבח ההוא. אוקיי? אז זה מין הקדמה לקטע השני. שלמה הלך לגבעון, אמרנו שבעצם הארון או המרכז הרוחני נדד משילו לנוב ומנוב לגבעון, נכון? ובעצם נוב, שילו קודם כל נחרבה, נוב שאול הרס אותה והרק את כל הכהנים, וגבעון שם לפי חזל שאול העתיק את המקדש לגבעון. אבל גם גבעון זה על שם הגבעונים שגם שאול עשה בהם מעשים, כמו שראינו, ועל זה חטף ישראל, וכמו שראינו בסוף ספר שמואל. אבל גבעון בעצם זה מקום, שאיזה נחלה זה? אצל מי זה גבעון? אתם זוכרים? בנימין, בדיוק. אז זה נראה ש... לא סתם המלך שלמה, האקט הראשון שלו כמלך, אקט, אפשר להגיד, גרנדיוזי, ככה, גדול מאוד, שהוא בגבעון. בגבעון ולא ביהודה. ועוד פעם, שלמה, תזכרו שהוא הוא משבט יהודה. הוא הולך קצת בדרך של דוד אביו. לא בגלל שהוא מיהודה, שהוא הולך לתת פרוטקציות ליהודה, אלא בגדול כאלה מדבר, כי עוד פעם אנחנו ראינו שהקטע שדוד דווקא העדיף את יהודה בסוף שמואל, אבל זה היה, איך אומרים, קטע שדיברנו עליו ארוכות, ואפשר להגיד את זה מן הכלל. אבל דוד תמיד, גם כשביסס את ממלכתו בירושלים, והעתיק אותה מחברון, הרי הוא מלך בחברון 7 שנים, חברון זה ביהודה, ואחר כך העתיק אותה בירושלים. ירושלים, או שזה אפשר להגיד מקום ניטרלי, או ששייך לבנימין, אבל בכל זאת לא רצה להיות מובהר מזוהה עם יהודה, עם שבט אחד, השבט שלו, אלא שלאחד את כולם. אז גם יכול להיות ששלמה המלך כאן, שהוא הלך, מין ככה חגיגת הממלכה הראשונה, והביסוס הממלכה עשה אותה בגבעון, כנראה זה אולי מסמל בכל זאת, שמכיוון שזה בנימין, זה מסמל את האחדות של העם, שזה מקום שהוא לא מקום של שבטו, וזה ראוי לעשות אותו שם. עכשיו, גד שאל אותי לפני השיעור, באופליין מה שנקרא, למה, מה זה האלף עולות האלה? אני לא יודע לתת לך ככה הסבר או תירוץ למה אלף דווקא, אבל אפשר ללמוד ולשאול באמת מה עושים האלף העולות פה. אוקיי? מה הם עושים האלף העולות? אלף העולות, מבחינת המספר, למה לא 900 ולמה לא 100 ולמה לא 500, אני לא יודע אם אפשר כל כך לענות. אלף בכל זאת זה מספר ככה עגול וגרנדיוזי, בטח לא 10 עולות, שלמה המלך הוא מלך על כל ישראל, צריך לעשות משהו שהוא באמת גדול. אבל למה העולות האלה? אם אנחנו נרצה להגיד כדי להודות לשם, איזשהו חגיגה או משהו כזה, זה לא כל כך מתאים הסוג הקורבן הזה, נכון? העולה הזה לא מתאים, במיוחד שאנחנו נראה יותר מאוחר, כשהוא קם מחלום שלו, כשנראה את החלום, כתוב ויקט שלמה והנה חלום, ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית השם, ויעל עולות ויעש שלמים. שלמים, אפשר להבין, שלמים זה קורבן באמת, ויעש משתה לכל עבדיו. זה באמת להגיד תודה לשם. שלמים זה מין סודת הודיה כזו, שגם יש מקום למקום, לשם, לקורבן, וגם לאנשים לחגוג איתו.
אבל אהרון בגבעון או בירושלים?
אה?
אהרון הוא בגבעון או
בירושלים? לא, בגבעון.
זה מה שם כתוב בירושלים.
איפה? לא, זה אחר כך, זה בסוף. ויבוא לירושלים ויעבוד. אנחנו מדברים פה, אהרון, האלף העולות עשה אותם במזבח, בבמה הגדולה. שזה בגבעון. ואחר כך זה בסוף ירושלים. אבל עכשיו אני נותן את הקונטרסט בין ההתחלה, האלף עולות, לבין השלמים אחר כך. שלמים באמת שם, ויעש משתה, כנראה זה באמת המשתה החגיגה של ביסוס הממלכה.
ויעמוד לפני ארון ברית השם.
כן, אבל יכול להיות שהביאו אותו משם, אבל בפשטות הארון היה בגבעון, הרי המקדש היה בגבעון. אוקיי? לפי חז"ל לפחות. אוקיי? עכשיו, אבל באמת מה המשמעות של האלף עולות האלה, של העולות בכלל? אוקיי? שנייה, רק אני מחפש את רש"י. כן, אני לא רואה כלום שם. כן, אפשר להגיד ש... שהביאו את הארון לירושלים. אוקיי? לפני שנדבר על הפעולות, עוד הערה קטנה לפסוק הזה, פסוק ד', כי היא הבמה גדולה, תסתכלו ברש"י, היא הבמה גדולה, הוא מזבח הנחושת שעשה משה במדבר, והופקעה בשילו, חרבה שילו בימי אלי, הוא בא לנוב, חרבה נוב בימי שאול, הוא בא לגבעון, זה בדיוק מה שאמרנו לפני כן, זה המקום הנדידה של המזבח, איפה שהיו עושים מה שנקרא הבמה הגדולה. עכשיו, תסתכלו בברדק, היא הבמה הגדולה, פסוק ד', ברדק, נדמה לי שבצד השני, שם, לא כראה גדולה לגודל מידתה. זה לא אומר שזה באמת במה גדולה או מזבח גדול. כי הוא מזבח הנחושת שעשה משה, בסך הכל לא היה כל כך גדול. וכן מדברי הימים, ויעל שלמה שם על מזבח הנחושת, אשר לפני השם, אשר לו על מועד. ויעל עליו עולות אלף, אלא ניקד גדולה למעלתה. זאת אומרת, מבחינת החשיבות שלה על האחרות, למעלתה על האחרות, כי הוא המזבח שעשה בצלאל במצוות משה, כמו שציווה הוא האל, ובו הייתה תמיד האש העליונה שירדה ביום השמיני למילואים. והאחרות היו נעשות על ידי הדיות, איש הישר בעיניו, והן היו במות קטנות במעלה, כנגד אותה אשר בגבעון, וכן וכן במשנה, אין בין במה גדולה לבמה קטנה. בקיצור, הבמה הגדולה זה לא אומר במה גדולה מבחינת הגודל פיזי שלה, אלא מבחינת החשיבות, שזה מזבח הנחושת שעשה בצלאל בעצמו, לפי צבוי השם ועל ידי משה, זה המעלה שלה, ושם היא הייתה בגבעון. אוקיי. עכשיו, בוא נראה קצת מה המשמעות של העולות האלה. תסתכלו ברלב"ג, יש לכם את הרלב"ג? צריך לדפדף לפי דעתי, קצת עלה, בפסוק ב', רק בבמות, יש לכם את זה? כן, רק בבמות, הוא מזבח ומקטיר. יש לך, ירמיהו?
כן.
אז להגיע אליו הנבואה, כי יש בהעלאת העולות רושם בהגעת הנבואה, כמו שנתבאר בפרשת בלעם. וכבר נתנו הסיבה בזה, במה שביארנו מדברי התורה בפרשת נוח. ולזה זכר שהעלה שלמה אלף עולות בבמה, אשר בגבעון, ושם נראה לו השם יתברך בחלום הלילה. ואי אפשר שיצויר לפי מה שהתבאר מטבע השכל האנושי בהשגת המושכלות. בקיצור, מה אומר הרלב"ג? הוא אומר, מטרת העולות זה להגיע לדרגת נבואה. והוא מביא שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה זה במדבר, אתם זוכרים, עם הסיפור עם בלעם ובלק. שם אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו מה הוא רוצה בלעם כל פעם בני לבזה מזבח, נכון? אתם זוכרים? כן. קו ג' ויאמר בלעם אל בלק, בני לבזה שבעה מזבחות וכי לבזה שבעה פרים ושבעה אלים. ויעז בלק כאשר דיבר בלעם, ויעל בלק ובלעם פר ואל במזבח. ואז התייצב וכן הלאה, אולי יקרא השם לקראתי ודבר מה יראני והגעתי לך, וכן הלאה. וזה פעמיים הוא עשה לו את זה. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שהעולות זה דבר שיכול להביא לנבואה. וגם בעניין של נוח, שהוא מזכיר גם, זה פרשת פרק ח'. אתם זוכרים על מתי זה היה? זה אחרי המבול, כן? ויבן נוח מזבח לשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה, מכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. אז וירח השם את ריח נבואה, ויאמר השם אל ליבו, וכן הלאה וכן הלאה. וברך אלוהים את נוח ואת בניו, ויאמר להם פרו ורבו, וכן הלאה וכן הלאה. וגם עוד מקום יש שהרלב"ג לא הזכיר אותו, וזה בעניין של יעקב בפרשית, פרק מ"ו. פרק מ"ו, פסוק א', וישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר שבע, באר השבע, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק, ויאמר אלוהים לישראל מורות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הננה, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. ועוד פעם, מעלה עולות, ואז השם נראה אליו. אז לפי הרלב"ג, המעמד הזה של העולות זה כדי להתקרב לשם, להשיג בעצם את הנבואה. יש מחלוקת בין הראשונים, האם שלמה המלך היה נביא או לא, האם השיג את הנבואה או לא, אבל לא ניכנס לזה. אבל לפי הרלב"ג, המטרה זה הייתה השגת הנבואה. ובעצם, אם אנחנו נבחן, חוץ מאולי מבלק, הסיפור של בלק, אבל גם הסיפור של נוח, גם הסיפור של יעקב, שם מציין אישהו נקודת מעבר כזה. נוח בין התקופה הישנה שהכל נחרב, המבול, ותקופה חדשה מתחילה. ואז נוח מביא עולה. גם פה יעקב אבינו, עכשיו תקופה חדשה הולכת להיות, הולך להיות במצרים, לך תדע. וגם אפשר גם כן להבין, גם פה אצל שלמה, ששלמה בסך הכל, בשבילו זה תקופה חדשה, הוא נער, זה לא כמו דוד. דוד היה ותיק, נלחם, הרבה, לפני שהגיע למלכות באמת, הוא ברח הרבה ונלחם, ועד שהוא מלך על כל ישראל. אבל שלמה הוא בסך הכל נער. אז בשביל, זה מין תקופה חדשה שהולכת להיות לעם ישראל, ולכן גם כן אולי הציון הזה של העולות. אוקיי? עכשיו, למה 1,000 בדיוק? עוד פעם, זה מספר גדול כדי לציין. שלמה בסך הכל הוא מלך על כל ישראל, וצריך לציין את זה בגדול. אבל זה כנראה המשמעות של העולות האלה שהוא עשה. עכשיו, בואו נמשיך. פסוק ה', בגבעון נראה השם אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים שאל מה אתלך. זה עוד פעם חלום מאוד מפורסם, שבו השם נראה לשלמה, שהוא היה בסך הכל מלך מאוד טרי ונער, והוא שואל אותו, אומר לו, מה אתה רוצה? ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד, אבי חסד גדול, אשר כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב, עמך ותשמור לו את החסד הגדול הזה, ותתן לו בן יושב על כיסאו כיום הזה. אוקיי? ואתה השם אלוהי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון לא אדע צדבבו. עוד פעם אנחנו רואים את הדגש הזה, שבאמת שלמה כנראה חשש, הוא יודע שהוא ילד בסך הכל. אז זה מין הקדמה כזו, שהוא מכיר בחסד שהשם עשה לדוד, לא רק בזמן דוד, אלא גם בזה ששלמה ממשיך את דרכו, גם זה חסד. ובמיוחד שהוא קטן. בעבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב אשר לא ימנה ולא יצרפר מרוב. ילד בן 12 שצריך למלוך על מיליונים של אנשים, ונתת, ואז הוא מבקש את הבקשה שלו. ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? זה הדבר שמטריד את שלמה, וזה מה שהוא רוצה. שום דבר אחר. זה בקשה למען הכלל בלבד. בקשה לאומית למען הכלל, למען העם. זה שהוא יוכל להנהיג את העם, להבדיל ולהבין בין הטוב לרע, כדי שיוכל לשפוט אותו ולהנהיג אותו. זה מה שמבקש שלמה. אוקיי? בסוגריים, לפני שעוד פעם ניכנס לזה, תסתכלו ברש"י, הוא מוכיח נער קטן, בן 12 שנה היה. וזה לך החשבון, ויקרא שמו ידידיה, זה בשמואל ב', ראינו, בו בפרק עינה אמנון את תמר. אוקיי? כאשר נולד שלמה. שנאמר, ויהי אחרי כן, ולאבשלום אחות מקץ שנתיים ימים, ויהי גוזזים לאבשלום, והרג את אמנון, ואבשלום ברח, ויהי לך גשורה. ויהי שם 3 שנים. זה 5, נכון? כאשר אמנון עינה את תמר, הוא נולד, הוא היה רך. 2 אחר כך, אבשלום הרג את אמנון. זה 2, ואחר כך הוא ברח 3 שנים, זה 5. וישב אבשלום לירושלים, ויש בירושלים 2, זה 7. הוא מרד באביו ונהרג. אחר זאת, ויהי רעב בימי דוד 3 שנים, הרי 10. ב-11 מנה את ישראל, וישוטו בכל הארץ 9 חודשים. בשנת מותו תיקן משמרות, שנאמר בשנת 40 למלכות דוד נדרשו, הרי 12 שנה למלך שלמה. אוקיי, זה החשבון של רש"י, ששלמה היה באמת נער. אוקיי? עכשיו נחזור לתוכן, גם הרלב"ג דרך אגב עושה פחות או יותר אותו חישוב. עכשיו נחזור לעניין של החלום והבקשה. אוקיי? אז שלמה המלך, שהוא נער, דווקא נער היה יכול לחלום על כל מיני דברים אחרים, כל מיני בקשות אחרות. היום נער, תגיד לו מה אתה רוצה, תהיה לה משאלה. לא יודע, אולי PSP, לא יודע, אולי לא, באופנה היום, מה, איזה משחקים יש היום. פריבוקס, אני יודע מה. או נגיד שהוא נער במיוחד מפונק, וילה, אוטו, לא יודע. דברים גשמיים, דברים שיכול לקייף, אבל לא. שלמה מבקש, אפילו נגיד שהנערים של אז לא הנערים של היום. בוא נגיד שנער של אז הוא מקביל לגבר בן 25, בוא נגזים קצת, של היום. גם גבר של היום, אחרי 25, מה הוא מבקש? אנחנו זוכרים את כל האגדות, נכון? יש הרבה אגדות כאלה שבא איזה ג'יני כזה, או איזה, כן, או איזה מחשב אחד, או איזה אליל, להבדיל, שבא לבן אדם, נו, מה המשאלה שלך? או יש לך שלוש משאלות, בוא תגיד. נכון? יש הרבה כאלה. מה הם שואלים? כסף, זהב, עושר, נשים.
אבל יש לו.
לא, מי יודע, אבל תמיד אפשר יותר. זה מה ששואלים, ויש כאלה ששואלים בכלל, יש כל מיני אגדות יווניות, שאחד ביקש שכל מה שנוגע בו זה יהיה זהב, נכון? יש כאלה דברים. ובסוף הכל זה מתהפך עליהם, ונקברים עם משאלות שלהם. שלמה המלך שאל לדעת להנהיג את העם. זה שלמה המלך. בואו נסתכל ברש"י, את עמך הכבד, מתוך שהם רבים, יש להם עסקים רבים, ובאים לדין, ואלה מיתון לעיין בדינם. דבר אחר, מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? משפטם כבד מאוד. למה? לא, כי יש הקפדה של הקדוש ברוך הוא על זה. אם יבוא דין שניגויים לפניי, ונגיד אני טועה בדין, ויטול מזה ויטל לזה שלא כדין, הנה נענש. אבל ישראל הרי אני נענש עליו, עונש נפשות. שנאמר וקבעת קובעיהם נפש. בקיצור, מי שדן את עמך ישראל זה לא פשוט. אפילו אם הדיין הוא דן דין בהשתדלות והכל, ואם הוא טועה, נענש על זה. אז זה קשה, צריך סייעתא דשמיא מיוחדת. אוקיי? ואז ויטב הדבר בעיני השם, כי שאל שלמה את הדבר הזה. זה... כאילו, זה היה מין מבחן אולי לשלמה, אוקיי? מין מבחן, מה הולך לבקש, אוקיי? ויאמר השם, שאל מה אתן לך? אולי זה באמת מבחן, או שלא, יכול להיות שכן מבחן. ויטב הדבר הזה בעיני השם. אבל בואו תסתכלו מה אומר המבלים על הדבר הזה. הוא טועה קצת, הוא אומר ככה. כבר ביארתי, זה בחיבורי ארצות השלום, כי מה שמצא שלמה על תשובתו זאת חן בעיני השם, סליחה, יוד, במלבים. כי מה שמצא שלמה על תשובתו זאת בחיני השם, ייפלא מאוד. זה דבר מופלא. למה מצא חן בעיני השם? הרי הוא נותן משל כזה, שאם אמור יאמר מלך לשר צבאו, בחר לך אחד משני דברים אתן לך, או מרגלית יקרה 1,000 דנרי זהב ערכה, או ספר תורה שווה 30 דנרי זהב, ובעמוד שלה קבוע מרגלית שווה גם כן 1,000 דנרי זהב, ויבחר לקחת ספר תורה. הייתכן נמצא חן במה שבחר בספר תורה ולא במרגלית? אחרי שבמה שבחר בספר תורה ייקח גם ספר תורה, גם מרגלית. ואם כן, אחר אשר עם קניין החוכמה ימצא גם כן עושר וכבוד ואור חמים, כמו שכתוב אור חמים במינה, וכן הלאה, ועושר משמאלה, וניצחון האויבים מקשרת טובה חוכמה מכלי קרב, ושלמה ידע מכל זה בעת ההיא, כמו שכתב במידה שאמר, הרי נשואל ביתו של מלך והכל בכלל וכן הלאה. אבל מי נותן דוגמה, אומר, תשמע, אם מישהו אומר למלך, אומר לשר שלו, אני נותן לך, רוצה לתת לך פרס, או מרגלית שווה 1,000 דינרי זהב, או ספר תורה. אבל ספר תורה הזה הוא שווה 30 דינרי זהב, אבל יש בו מרגלית ששווה גם 1,000 דינר. בטח שיבחר בספר תורה. ואם השר יבחר בספר תורה, זה מראה על משהו שהוא אוהב את הספר תורה, ואת ההוראות ואת התורה, לא. כי זה יקר יותר. אותו דבר שלמה. מה אומר לו השם? תבחר משהו. תבחר בחוכמה. הרי פשוט שחוכמה מביאה את הכל, גם עושר וגם כבוד, וגם הוא מביא פסוקים על כל מיני, גם מלחמה ולנצח את האויבים. חוכמה מביאה את הכל. אז מה באמת? למה ויטב הדבר בעיני השם? אז תסתכלו קצת, אז מדוע מצא חן בעיני השם? אז תסתכלו מה המלבים עונה על כך. אמנם שלמה עליו השלום מרוב חשקו אל החוכמה לא עלה בליבו מאומה מיות החמודות הרצופות עמה. שהגם שידע שימצא עמה גם טובות זמניות לא פעלו אלה בליבו שום התפעלות, כי רק את החוכמה ביקש, ורק בעבור החוכמה בעצמה, אפילו יצויר בליבו שימשך לא ממנה עוני וקוצר ימים, כמו שכתב בבקשתו, ונתת לדך לב, מבין לשמוע המשפט, ובהר שאינו מבקש זה בעבור טובות זמניות, אלא רק אל תכלית להבין בין טוב לרע, ורק מסיבה, כי מי יוכל לשפוט עמך הכבוד. אמנם שלמה יודע את זה, שהחוכמה יכולה להביא לו את הכל, אבל הוא נימק את זה. הוא רצה חוכמה כדי לשפוט את העם. והשם יודע את זה, הרי השם חוקר כליות ולב. אם שלמה אומר, טוב, השם מבקש ממני את זה, בוא נבקש חוכמה, אבל אני אקבל את הכל. איך אומרים, לנצח בפרס הגדול, יש בו הכל. זה פרס שמביא את הכל. השם היה יודע את זה, אבל השם יודע שלא. שלמה ביקש לב שומע, שזה החוכמה, בשביל דבר אחד, לשפוט את עמך, להבין בין טוב ורע. והשם, כמובן, הוא רואה, בוחן כליות ולב, רואה את שלמה שקוף. הוא יודע שזו בגשה תאורה אמיתית לאמיתה, ואין בה שום צד של אינטרס אחר. ובגלל זה והייתה בדבר בעיני השם. ויאמר אלוהים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך, ושאלת לך אבין לשמוע משפט. מכיוון שאתה לא ביקשת דברים שאחרים היו רוצים, עושר, מי לא רוצה עושר? כבוד. ולנצח את האויבים. זה דברים מאוד חשובים בשביל מלך. בגלל שלא ביקשת את זה, הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. בקיצור, אין כשלמה, לא לפניו, לא אחריו מבחינת החוכמה. אבל לא רק זה שנותן לו מה שהוא מבקש, וגם אשר לא שאלת נתתי לך, גם עושר, גם כבוד, אשר לא היה כמוך איש במלאכים כל ימיך. ואם תלך בדרכי לשמור חוקיי ומצוותיי, כאשר הלך דוד אביך וערכתי את ימיך. אז בואו נבחן קצת מה אומר לו השם. אומר לו קודם כל, כל הכבוד, לא שאלת לא עושר ולא לא עושר, ולא אריכות ימים, ולא לנצח את אויביך, כל הכבוד. מה ההבדל בין שלושת הדברים האלה? יש הבדל מהותי, נכון? לפחות בין, אם אפשר לעשות בהם קבוצות. איזה קבוצות אפשר לעשות? שתיים ואחת, נכון? עושר ואריכות ימים.
זה שלו.
שזה אישי. משהו מאוד אישי, שלו. נוגע לו אישית, והשני זה דווקא משהו משאלה לאומית, לנצח את נפש אויביו. מה רע בזה? מה רע בדבר הזה?
זה מביא כבוד.
אה?
זה מביא כבוד, זה גם שלו.
לא, הוא מחליף לו את זה בכבוד. אנחנו נראה את זה בזה השם, מה שהוא אומר לו, שניתן לך. אבל לכאורה, השני הדברים, שתי המשאלות שלא שאל, זה משאלות מאוד אישיות, מאוד יש לו אינטרס ישיר. נכון שגם לנצח את האויבים יש לו אינטרס, אבל זה כבר ברמה לאומית, אוקיי? כי עושר ואריכות ימים זה בטוח מאוד אישי, זה 100% אישי, אוקיי? העושר זה בוא נגיד 90% אישי, כי בדרך כלל המלך הוא לא מתחלק עם אז לא היה, זה לא כמו עכשיו שהנשיא או ראש הממשלה אפילו מכת בריטניה, חוץ מהעושר האישי שלה, יש לה מזכורת בסך הכל. אוקיי? אבל יש קופת מדינה, או קופת, כן, קופת המדינה, ויש מיסים, ואז מחלקים לכל. אבל פעם, מלך זה היה שלו, ההון שלו האישי. אז בוא נגיד שהעושר זה 80%, 90% אישי. אבל לפחות לנצח את האויבים, שאלת הנפש אויביך, הייתי אומר הפוך, 80% לאומי ו-20% אישי. אז מה רע בזה? למה הוא לא כל כך טוב? אז זה שתי הקבוצות. ואיך השם עונה לו גם כן? העושר באמת הוא אומר לו, נתת לך העושר, עושר כנגד העושר. שאלת הנפש אויביך, הוא מתרגם את זה לכבוד. וגם אשר לא שאלת, נתתי לך, גם עושר, גם כבוד, אוקיי? במקום לנצח את נפש אויביך. ואריכות ימים, גם אריכות ימים נותן לו, אבל זה כבר מותנה, אנחנו נדבר על זה בנפרד. אוקיי? אז באמת, למה גם נפש האויב זה כאילו דבר שכל הכבוד שלו שאל לא ביקש? כי בעצם השם רוצה להגיד לו, תשמע, אתה בחרת בול בדבר שצריך לבחור. אתה הבנת, שלמה, מה התכלית של ההנהגה, של הממשל. זה להנהיג את העם, לעשות משפט צדק בעם. זה ההנהגה. כל השאר זה בא אחר כך. כל השאר זה אמצעים, עושר זה אמצעי. אריכות ימים בוודאי זה אמצעי ורק בשבילך. אבל גם לנצח את אויביך זה לא מטרה. לנצח את אויביך זה גם אמצעי. נכון?
גם היה שלום.
אה?
גם היה שלום.
יפה, יפה. עכשיו אנחנו מבינים, השם נותן לו רמז. אני נותן לך עושר מה שביקשת, ונצח את אויביך אתה לא אפילו לא תצטרך. אתה יהיה לך כבוד. כבוד עולמי. זה במקום לניצחון על אויביך. כי אתה לא תצטרך, יהיה שלום. דוד אביך הוא נלחם בשבילך. הוא עשה את כל המלחמות. אתה לא תצטרך להילחם. אולי זה באמת רמז לשלמה כנגד הנפש אויביך שלא שאלת, והיית יכול לשאול, אני אתן לך כבוד במקום זה. אתה לא צריך לנצח את אויביך. אתה לא צריך להגיע לזה. כי מה יותר טוב? שיהיה מלחמה וינצח את אויביו? או שבכלל לא יצטרך לזה ויהיה לו כבוד? מלאכים בקרב המלאכים. הרי אנחנו נראה אחר כך שכל המלאכים באו אליו. כל המלאכים כיבדו אותו. כל המלאכים נתנו לו מתנות. זה יותר טוב מזה? זה יותר טוב מאלף מלחמות. אז זהו. זה גם שאלת מלחמה. למרות שזה לא דבר אישי, שזה דבר לאומי, אבל זה אמצעי בלבד. ושלמה הבין את זה טוב מאוד. לא ביקש אפילו דבר כזה. שעם ישראל ינצחו במלחמות. לא. הוא ביקש לעשות משפט צדק ולהבין את העם ושיכול להניג אותם. זה המטרה של ההנהגה ושל הממשלה, של הממשל, של המלוכה. כל השאר זה אמצעים. והשם בגלל זה נותן לו. עכשיו, העניין של האיכות ימים זה באמת מותנה, תסתכלו. ואם תלך בדרכי לשמור חוקיי ומצוותיי, כאשר הלך דוד אביך וערכתי את ימיך, תסתכלו. מי אומר? רש"י, תסתכלו פרק, פסוק ד'. יכול להיות שזה קצת לפני. אצלי לפחות זה שני דפים לפני רש"י. דף לפני. זה באותו דף אצלך. יש לך רק רש"י. במצודה. יש לך גם רד"ק?
לא,
יש לך רש"י במצודה. טוב. ואם תלך בדרכי, הוא גומר, וערתי את ימיך, העושר והכבוד שלא התניתי בתורתי לתת למלך, ייתן לך בן זכאי, בן חייב. זה לא משנה, אחר כך אם תלך בדרכי או לא, אתה תקבל. בגלל ששאלת את זה, אתה תקבל. ובגלל שלא התניתי בתורה, אבל אורך ימים ומלכות הדורות, כבר התניתי בתורתי, בספר דברים כתוב, לבלתי סור מן המצווה למען יאריך ימים על ממלכתו. זה כתוב במפורש על כל המלכים. מלך, שהוא הולך בדרכי, הוא יאריך ימים על ממלכתו, ואם לא, הוא לא יאריך ימים על ממלכתו. אז גם לך, למרות שלא ביקשת את זה והיה מגיע לך, אבל בכל זאת זה מותנה בתורה, על כן גם אצלך זה תנאי. ועל אותו תנאי לא אשנה, ואם תלך בדרכי והלכתי וערכתי וכו'. וכן במלכות דורותיו, אחריו אמר לו, ואתה אם תלך וכו'. תסתכלו בפרק ת' פסוק ד', אומר לו שם, שהוא מבטיח לו את המשך הדורות כמו שהבטיח לדוד, אומר לו בפרק ת' פרקת 66 פסוקים. ויהי ככל שלמה לבנות את בית המקדש וכן הלאה. ויראה השם אל שלמה שנית כאשר נראה לה בגבעון, ויאמר השם אליו, שמעתי תפילתך ותחינתך שתחננת וכו', ואתה אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך בתום לבב וביושר לעשות ככל אשר ציוויתיך, חוקי ומשפטי תשמור, והקימותי את כיסא ממלכתך לישראל לעולם. כאשר דיברתי על דוד אביך, אני אמור לו, יקרית לך איש מעל כיסא ישראל. אני קצת אמהר עכשיו כי אני רוצה לסיים את הפרק. אז יש לנו כמה, עוד רבע שעה בערך, כן, בסדר. אז פה באמת זה תנאי, למרות עוד פעם שאולי מגיע לך כי לא ביקשת את זה, כמו העושר והכבוד, ואני אתן לך, אבל פה יש תנאי בתורה, וזה תנאי שעדיין קיים אצלך.
למה דוד לא הרחיב?
דוד 70 שנה? 70 שנה זה לא רע, יחסית לשלמה, בן 52, זה לא רע. וגם לא הבטיח לו משהו.
זה לא מ-20.
זה לא מ-20, זה נכון. כן.
זה לא נקרא
רע. כן, נכון. אבל גם לא הבטיח לו.
אבל זה הבטחה מהתורה.
כן, אז בסדר. אבל זה לא, אין מספר מדויק. גם בסדר, 70 שנה. זה לא כמו 52 זה צעיר. אוקיי? אבל כן, כי אם לא תבטחה, שהמלכות תימשך. זה כן. כי זה הבטיח לו במפורש. אוקיי. בוא נראה, ראינו את המלבים, ראינו את רשי. גם אותו דבר אומר הרד"ק על זה, וראיתי אומר חוטים מבטני, בן שומר, אני אתן לך עוד שגם... כן, ראינו את זה. בסדר, ראינו גם את זה. אוקיי. בוא נמשיך הלאה. פסוק ט"ו, ויקט שלמה, והנה חלום. ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית השם, ויעל עולות ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבדיו. פה באמת עושה שלמים ומשתה לדבר הזה. ומה זה ויקט שלמה והנה חלום, רשי, והנה אבה...
למה זה דומה לפרו?
ויקט
פרו והנה חלום, זה אותו דבר.
כן, נכון. ומה זה והנה חלום?
שהוא השלים את החלום, כן, הוא הסתיים.
כן, הוא הרגיש שזה חלום... שהוא, יש בו מן האמת. נכון? פרו. הרי למה? מה, פרו פעם ראשונה שהוא חולם? חלם בטח הרבה חלומות. אבל פה פרו ידע שזה חלום שצריך חקירה. חלום שיש לו איזשהו פתרון אמת. דרך אגב, חלק מהמפרשים אומרים שהוא גם חלם את הפתרון, והוא שכח אותו, בגלל זה כשנתנו לו את כל ה... את כל הפתרונות, הוא דחה אותם אחד אחד. יש הרבה מה לדבר שם על החלומות פרו, אבל... אבל כן, באמת. אז ויקץ שלמה והנה חלום, זה אומר, זה חלום. ובוא נראה רש"י מה זה והנה חלום, והנה, הבין שחלומו אמת, אותו דבר. שומע, ואיך הוא ידע שזה אמת, פתאום הוא מתעורר, בגינה שלו, פתאום, הצפצוף של הציפורים, מבין אותם. שומע עוף מצפצף ומבין לשונו, כלב נובח מבין לשונו. הרי אנחנו יודעים במדרש כתוב שהוא מדבר אל הציפורים והחיות והעופות והרוחות. זה בגלל זה, משלמה לא היה כשלמה ולא יהיה כשלמה. אוקיי? אותו דבר אומר רד"ק, והנה חלום, כשידע חלום, כשהקיץ ושמח במתנה טובה שנתן לו האל, הוא בא לירושלים ועלה עולות ושלמים לפני ארון ברית השם, ועשה משתה לכל עבדיו, ובדרש, והנה חלום, כשהקיץ ראה שנתקיים חלומו, שנתן לו האל חוכמה יתרה, שהיה שומע עוף מצלצל ומבין לשונו וכן הלאה. וכולי. אוקיי? בקיצור, ראה שזה לא סתם חלומות באספמיה, אלא באמת חלום אמיתי והבטחה שהשם נתן לו, הוא עשה לו. אז תבונה שתיים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו. זה החלק השלישי של הפרק שדיברנו עליו, שזה משפט שלמה המפורסם. ננסה לעשות אותו מהר מכיוון שהוא מפורסם, נעמוד על רק נקודה אחת או שתיים. אבל לפני, צריך להגיד שברור שהנביא מספר לנו את החלום הזה, את המשפט הזה, כדי לשקף ולהראות לנו את חוכמת שלמה. אין ספק, זה לא סתם סיפור. מה, שלמה המלך זה המשפט היחיד שהיה לו? או משפט החכם היחיד שהיה לו? בטח היה לו הרבה משפטים, אבל פה מיידית, אז תבונה שתיים נשים זונות. סתכלו מה אומר המלבים. אז תבונה, הקרא השם לפניו משפט, שיתברר ממנו כי מילה השם שאלתו, והחיזיון אמת. לא רק... זאת אומרת, אם לא לוקחים דברי האגדה או הדרש שאומר שהוא מבין את הציפורים והוא מבין את הכלבים וכן הלאה כשהוא קם, אלא זה התברר לו במשפט אמיתי, בא לו משפט שהוא מסובך, אמנם פשוט מאוד אבל מסובך להכרעה, והוא ידע להכריע. אוקיי? והרד"ג מסביר שהמילה אז זה הופך את העתיד לעבר, נכון? יש לנו תבונה, זה עתיד. ואז האז הזה, הוא הופך את זה לעבר. כמו יש לנו, אז ישיר משה, והוא מביא עוד דוגמאות, אז ישיר משה, אז יבדיל משה, אז ידבר יהושע, אז יבנה שלמה, שזה השימוש באז, הוא הופך את העתיד לעבר. שתיים מנשים זונות, אל המלך, מה זה זונות? הרלב"ג אומר, יכול להיות, יחשוב שהיו פונדקאות ומוכרות מזון כי טעם רחב הזונה, ואפשר שהיו מפקירות עצמן, והנה התחכם שלמה להבהילם בזה העניין וכנן. יכול להיות שזה באמת זונות כמשמעו, או זונות שכמו רחב שהייתה מלון ונותנת מזונות. אוקיי? בכל מקרה, מה הסיפור? ותאמר האישה האחת, בי אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד והילד אימא בבית. אנחנו גרות ביחד, נולד לנו לשנינו ילדים, ויהיה ביום השלישי לילדתי, ותלד גם האישה הזאת. זאת אומרת, הבן שלי כבר היה בן שלושה ימים, והיא ילדה אחר כך, ואנחנו יחדיו אין זר איתנו בבית. זאת אומרת, פה אין שום ראיה, אין שום הוכחה, אין שום עדים, כלום. זולתי שתיים, אנחנו בבית. רק שנינו. מילה שלי כנגד מילה שלה. וימות בין האישה הזאת לילה, אשר שכבה עליו. אוקיי? זאת אומרת, זה לא מחלה, כמו שאומר המצודה, מיטתו היה על אשר שכבה עליו, והעמיסה עליו ומת. כי אם היה על ידי חולי, היו אנשים המבקרות יודעות בין מי הוא. זאת אומרת, אם היה איזה מחלה או משהו, יודעים, הבן של זאת הוא חולה. אז אם מת במחלה, אנחנו יודעים שהוא מחלה. בן של פלונית, הוא מת בגלל... אבל פה היא הרגה אותו בגלל ששכבה עליו, לא בכוונה כמובן. ותקום בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי, ועמתך ישנה, ותשכבהו בחיקה, ואת בנה המת ישכבה בחיקי. אוקיי? דרך אגב, אם תסתכלו איך היא משתמשת, הבן שלה הוא היה אצלה בלבד, זאת אומרת לידה. והיא השכיבה אותו בחיקה. אוקיי? עכשיו, כשהחזירה את הבן, המת גם שם אותו בחיקי, אוקיי? והקום בבוקר להניק, זאת אומרת, ככה היא הבינה איך היא הרגה את הבן שלה. והקום בבוקר להניק את בני, והנה מת, והתבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. אני מסתכלת עליו, זה לא הבן שלי. ותאמר האישה אחרת, לא, כי בני החי ובני חמת. הסתכלתם בפזמון של צמא נפשי? אתם מכירים אותו בכלל, הפזמון הזה? צמא צמא נפשי לאלוקי. נו, יש שם פסקה. ראה לגברת אמת, שפחה נועמת, לא כי בניך מת ובני החי. אתם לא זוכרים את זה? זה בן עזרא מדבר על, בעצם על כנסת ישראל שגברת אמת, ושפחה נועמת, שזה הנצרות, שהיא טוענת שבנה החי ו... ובנה שלה חי ואו האמת. זאת אומרת, זה הנצרות שבאה להגיד שהיא החליפה את עם ישראל. בעצם עם ישראל מת, זה הפסקה שם, אתה מכיר בטח, פבריס.
צמא
נפשי.
צמא נפשי,
אני מכיר. לא, יש לך שיר מאוד יפה. אשכנזי, שאשכנזים, לא אשכנזי, כן, זה...
שברת על מקמים ודברים כאלה.
לא, אבל זה בן עזרא כתב אותו, אבל אני אומר, אשכנזים הם שרים אותו יותר, הוא מוכר יותר בקרב. אבל שיר מאוד מאוד יפה, אבל אחד, והוא ארוך גם, כי הראשי תיבות זה אברהם מבן עזרא או משהו כזה.
בגלל זה לא שרים אותו.
אבל אחד הפסקאות זה, ראה לגברת אמת, שבחנו אמת, לא כי בני חמת ובני החי. אז ותאמר האישה אחרת לא כי בני החי ובני חמת, וזאת אומרת לא כי בני חמת ובני החי, ותדברנה לפני המלך. מה זה ותדברנה? רד"ק אומר, אלה הטענות שנו ושלשו לפני המלך, כי מנהג בעלי הדין שכל אחד שונה בטענותיו לחזקו ולטיבו ולבנו לשופט. זאת אומרת הם חזרו וחזרו על הטענות וכנראה חקירה, ויאמר המלך, זאת אומרת זה, בני החי ובני חמת, וזאת אומרת לו חי בני חמת ובני החי. עוד פעם, תסתכלו ברד"ק. ויאמר המלך, זאת אומרת, אמרו רבותינו ז"ל, מכאן שצריך הדיין לשנות טענות בעלי הדין, כדי שישמע בעלי הריב שהבין טענותיהם ועלי משפטם. זאת אומרת, פה אנחנו לומדים שהדיין הוא חייב לחזור על הטענות של כל אחד, כדי שהם ישמעו ויראו שהוא באמת הבין את הטענות שלהם. אוקיי? יפה. מה הוא עשה המלך? ויאמר המלך, קחו לי חרב, והביאו החרב לפני המלך. לא יודעים בשביל מה החרב. מתח. ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת, ואת החצי לאחת, לאחת. ותאמר האישה אשר בנה החי, אלא המלך, כי נחמרו חמה על בנה, ותאמר, בי אדוני, תנו לה את הילד החי, והמת לא תמותו. כמובן, זה שהבן שלה האמיתי, היא אומרת, לא, מה פתאום? עדיף שהבן שלי יחיה, ולא, ושיהיה אצלה מאשר לא, והשנייה אומרת לא, וזאת אומרת גם לי גם לך לא יהיה גזור. ויען המלך ויאמר תנו לה את הילוד החי והמת לא תמתו, היא אמו. והמדרש אומר, בת קול הופיעה ואמרה, נתנה חותם על המשפט הזה, וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שבת המלך ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. מה זה אומר סגלו רשי? לעשות משפט, לא רשי, סליחה, אלא הרד"ק. לפיכך, יראו מפניו לעשות דבר רע, ואפילו בסתר, כי ראו כי ברוב חוכמתו יוצא לאור משפט, כמו שנעשה בזה המשפט. זאת אומרת פה, מה זה המשפט הזה? זה מילה שלה כנגד המילה שלה. והוא גילה את הדבר הזה בחוכמתו. זאת אומרת, שלמה כל כך חכם, וזה לא חוכמה סטנדרטית, פשוטה. הרי במשפט כזה, רגיל, במציאה למדתם, שניים מוכזים את הליד, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. מה עושים? חולקים. למה? כי מאיפה אנחנו יודעים? זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. המשפט הפשוט, זה היה אמור להיות כמו ששלמה שהיה אמור לעשות, לגזור. אבל שלמה הפתיע אותם. תביאו חרב, לא יודעים בשביל מה. באופן סטנדרטי, אין מילה שלה. כמובן שפה לא יעלה על הדעת שיחלוקו, כן? המשפט הסטנדרטי של התלית לחלוק. כן, זה בני אדם, בטוח שלא. אבל מתוך כך הוא מוציא את המשפט החכם. על המשפט הזה, כמובן, יש הרבה מאוד, נאמר הרבה מאוד על המשפט הזה, אבל בסופו של דבר רואים שורה תחתונה, כמו שאומר הפסוק האחרון, שרואים שפה זה לא משפט סטנדרטי של חוכמה, לוגיקה ושל חקירה של איזשהו שופט מבריק, אלא יש פה פן אלוקי מיוחד לגלות את האמת. אוקיי? עכשיו, עוד נקודה אחת, עד שהם יבואו ברשותכם. בן מי החי בשבילכם? החי, הבן של מי זאת? של הבן, של האישה שהתחיל, של התובעת או של הנתבעת?
נשמע לי מהראשונה.
אה?
זאת שאמרה ש... שלצי... לא, לא, לא זאת שאמרה לצידה, זאת שאמרה לחיקה.
את אומר לשנייה של הנתבעת?
כנראה של הראשונה, כמו שהסברת שהיא הייתה בחג והיא הייתה לידה, אז כנראה שהראשונה... שהשנייה כאילו מאחר אותו בלילה, כי הוא היה בחק שלה. הראשונה, של השנייה. הראשונה זה הוא היה לידה.
אז בוא נגיד, יש תובעת ונתבעת. יש את התובעת, יש את התובעת שבא לספר, ואת אומר, אישה אחת בידוני, אני, אנחנו בבית אחד, אני ילדתי, אחרי שלושה ימים, זאתי ילדה, היא שכבה עליו, הרגה אותו, היא החליפה.
זאת.
מה, מי זאת? התובעת? התובעת בנה החי. נכון, ופשוט זה ככה, לפי הסיפורים, לפי... אמנם המפרשים פה לא אומרים את זה בפירוש, אבל רוב המפרשים במקומות אחרים... משמע גם כן מהפשט, שזה הפשט. אבל תסתכלו במלבים, זה מדהים, או שאומר פה. סיפר, תסתכלו בפסוק כף ב' מי שיש לו. סיפר הכתוב כי בדברם אמרה נטבעת בלשון בני החי ובנך המת. והתובעת אמרה בהפך בנך המת ובני החי. וכלל... הוא כלל בלשון שהאדם יקדים תמיד משהו העיקר, ויאחר את התפל. אומר, בן אדם, משהו חשוב לו, הוא יתחיל בו. אז, ולפי זה הסברה נותנת שהאישה שדקדקה להקדים בלשונה בני החי קודם, עיקר מגמתה שיהיה החי בינה, והמקדמת בלשונה בנך המת, עיקר מגמתה שיהיה המת בן חברתה, לא שיהיה החי בינה. ומזה כבר היה יכול להבין לאחי העמי אמו. זאת אומרת, מה היא אומרת? השנייה הזאת שעונה הנטבעת, לא, כי בני החי ובנך המת. זאת אומרת, מה יותר חשוב לה? מה העיקר בשבילה? שבני החי. והשנייה מה אומרת? לא, כי בנך המת ובני החי. זאת אומרת, היא לא מתחילה בבני החי. זאת אומרת, זה לא העיקר בשבילה. אוקיי? אמנם היא סברה שכל אחד מקדם את משהו העיקר אצלה בטענה או ראייה, כי התובעת, אחר כך הוא נותן איזושהי טענה נגדית, אוקיי? בגלל לחץ הזמן, לא ניכנס לזה, אבל בסופו של דבר, ותדברנה לפני המלך, רוצה לומר שכן דיברו כמה פעמים, וכל פעם הקדימה התובעת בניך המת ובני החי, ומזה השכיל שעיקר מגמתה הוא רק שגם לה גם לחברתה לא יהיה. ולכן מקדמת זאת תמיד, כי הבאת הראיה היא רק בפעם הראשון. לא כן בדברים אחר כך יקדים כל אחד מה שהוא עיקר ברצונו. זאת אומרת, זאת היא התובעת, כל הזמן היא אומרת בנך המת ובני החי. כי באמצע הוא אומר, יכול להיות שכדי לענות על הטענה, היא תתחיל להגיד בנך המת ובני החי. אבל פעם הראשונה, בסדר, כדי לתת מענה. אבל כשכל הזמן טענה אותו דבר, אז בעצם ראה שהעיקר אצלה שבן השני המת ולא בנה החי. זאת אומרת, הבנה הוא לא חי. ויאמר המלך, זאת אומרת הוא חולב, זאת אומרת לא כבן המת, הנה לא הזכיר דברי התובעת ראשונה, רק התחיל בדברי הנטבעת, ואחריו מה שישיבה התובעת שנית וקדימה בני חמת לבני החי, שעל זה בנה יסודו, כי בטענתה הראשונה נכון מה שהקדימה, שכן חברתה הוא המת וכונה לכנלה, בסופו של דבר, ואם כן, כיוון שבסופו של דברה הקדימה, גם כן בני חמת לבני החי, מבואר שזה הוא מה שהיא רוצה לזכות, שיהיה המת בן חברתה, ולברר זאת, אמר כי הוא אחר וכונה לה, בסופו של דבר, ותומר אישה אשר בנה החי, היא הנטבעת שהקדימה בדברה בני החי, היא ביקשה לבל ימיתוהו, ושיתנו הילוד לחברתה, ולא מצד שהודתה לדברי חברתה, למצד שנחמרו רחמה. הוא אומר שהנטבעת היא זו שהבן שלה החי, ולא הבן של התובעת. זה מאוד מדהים הדבר הזה. זאת אומרת, אני כשקראתי את המלבים, זאת אומרת, עכשיו אני גיליתי את זה. מה זה עכשיו? כשהכנתי את השיעור. כי הסיפור, ועוד פעם, הרוב... טוענים ש... זאת אומרת, הטענה היא שהתובעת. דרך אגב, בגלל זה אמרתי לכם, הרבה נכתב על המשפט הזה. יש כאלה שרצו לדייק מהמילים, ש... כמו שעשה מלבים בעצם, אבל הוא מאוד מפורט. יש כאלה שאומרים בזה ש... ותקום באמצע הלילה ותיקח את בני... מי סיפר לה את כל זה? זה אומר שהיא דמיינה, שזה לא נכון. זאת אומרת שהבן שלה הוא המת. אבל יש כאלה שאומרים לא, שמע, היגיון. מה, מה יכול לקרות? שנינו ישנים בלילה, אני שמתי אותו צליל ידי, פתאום אני מוצא אותו בחיקי, אוקיי? מה יכול לקרות? הרי הוא לא חולה. אין זה סימן אחר. לא נושם, מת, נחנק. אוקיי? אז יש כל מיני טענות לכאן או לכאן, מי באמת צודק. זאת אומרת, חוץ מהעובדה, אני מה שמעידים אותי פה במלבים, שהוא מגיע למסקנה שהנתבעת היא זאת שבסופו של דבר שזכתה, היא שאמרה שנחברו רחמיה וזה שלה. אוקיי? אבל יכול להיות שיש טענות לכאן ולכאן. ועוד פעם, יש כל מיני מפרשים שמנסים להוכיח בדברי כל אחת מי באמת צודק. ואיך שלמה המלך יכל להכריע. לפי הפשט, הוא הכריע רק בחוכמה אלוקית, כמו שאמרנו.
דווקא לפי הפשט זה נשמע שהוא עשה כמו שניים אוחזים בטלית, אבל לפי מה שהמלבים אומר, הוא לא עשה את זה ככה.
כן, לפי מה ש...
לפי הפשעה זה נשמע שהוא רצה לחתוך בשתיים, כי הם
אוכל
אחד אוכז ואומר,
לא, היא לא יעלה על הדעת ששלמה רצה לעשות את זה. אבל ברור שבחוכמתו, מה הוא עשה? הוא אמר, תבוא לי חרב.
אולי הוא הבין שאיזה אחת היא תקפוץ באמת, אבל פה, לפי מה שהוא אומר,
זה נכון.
שהוא כבר ידע, ורק ככה, והוא כבר ידע שהיא...
נכון, נכון. כן, המלבים הוא כאילו מוכיח... מה החוכמה של שלמה, איך הוא הכריע, אוקיי? כי זאת החזרה על כך ועל כך ועל כך. זה קצת מנוגד למה שאנחנו מסבירים שזה אלוקי.
בפשט זה נשמע ששלמה הבין אחרי שהיא אמרה לו תיתן לו.
כן, בטח.
לפי המלבים הוא כבר הבין.
נכון, 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 נכון. אבל מה ש... אני, עוד פעם, זה שני דברים שונים. המשפט של שלמה, זאת אומרת, לפי הפשט גם, ולפי רוב המפרשים, זה דבר אלוקי. כתוב, וישמעו כי חוכמת אלוקים בקרבו. שלמה... עוד פעם, כשהוא אמר תביאו את החרב, הוא לא נותן להם לחשוב. הוא לא אמר, טוב, אתה יודע מה, זה ככה? אוקיי, אז בוא אנחנו נחצה אותו לאחד אחד, וזה, וזה, טוב, תביאו את החרב. זה, כל אחת הייתה אחר כך זמן לחשוב וזמן להגיב. פה לא. שמע, הוא חזר על הטענות, כי כשהדיין נחזר על זה, אמר, תביאו חרב. בשביל מה? אף אחד לא יעלה לדעת שהוא יגיד בוא נחתוך. תביאו את החרב, מביאים את החרב, טוב. גזורו. אז יש תגובה ספונטנית של האישה, שלא חשוב כרגע מי, אבל שבנה הוא האמיתי, שגיד, לא, 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 מה פתאום, אני מעדיפה שהבן שלי, בשרי ודמי יחיה ולא אצלי, מאשר ימות, כמובן. זה החוכמה האלוקית של שלמה. אוקיי? זה אחד, זה דבר אחד שאמרנו. אבל זה נכון שלפי המלבים, זה, הוא מוציא את זה מכל מיני דיוקים של כל אחד ואחת. ויש מפרשים אחרים שמנסים לעשות את זה, ומגיעים למסקנה אחרת. לא זו הנתבעת אלא התובעת. אוקיי? זאת אומרת, זה בסדר, הכל בסדר דרך אגב, מי אנחנו, מי שנשפוט, אבל זאת אומרת, לנסות להבין את המשפט, לראות האם שופט מן השורה יכול היה להכריע, זה בסדר, לראות בפטקס, אבל אני מה שהפלא אותי זה שהמלבים מגיע למסקנה הלא מקובלת, זאת אומרת, זה שהנתבעת היא זו שבנה האמיתי הוא החי, וזו שאמרה שלא יחתוכו. בקיצור, עד כאן פרק ג', אם אנחנו נסכם, הפרק הזה, למרות שהוא תחילת הסיפור של הממלכה של שלמה, אבל הוא גם עדיין מהווה מן הקדמה. אוקיי? הקדמה אולי קצת שונה מפרק א' וב', שאז שלמה בכלל כמעט ולא ראינו אותו, והיה מאחורי הקלעים, חוץ מסוף פרק ב', שאז התחיל לנקות את ממלכתו, אבל פה כבר שלמה יושב לבד, נער בן 12, הממלכה נקייה, והוא נאמן לשם, הוא אוהב את השם, מצבו הרוחני מרומם מאוד, והשם, אפילו כשהשם אומר לו, מה אתה מבקש? אני מבקש רק דבר אחד, להנהיג את העם באמונה, ביושר, במשפט, בצדקה, כדי שיהיה לו את היכולת, וממילא כל שאר האחרים באים, ואז השם נותן לו גם עושר, גם כבוד, ואריכות ימים על תנאי, והנביא מסיים את הפרק במשפט שלמה המפורסם, להראות לכל העם את החוכמה של שלמה. ובעזרת השם, אנחנו שבוע הבא שבוע הבא לא יהיה שיעור, כי יש את הבת מצווה של הבת של דני. אז מצטער, לא יהיה שיעור. אתם רוצים שנבדוק אפשרות לעשות את זה בשלישי?
שמואל יש לו שיעור, אבל...
בכל מקרה, שמואל כל כך עזוב בזמן האחרון שהוא לא בא. אז אני לא יודע, אני אשלח לכם מייל אם תגידו לו כן, אני אשתדל בעזרת השם, כי חבל, עוד מעט פסח ונפסיד לפחות איזה שלושה פעמים. אז איך שאתם רוצים.